הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. בינואר השנה חסמה חברת פייסבוק את הנשיא דונלד טראמפ אחרי שהפוסטים שלו הובילו לאלימות בגבעת הקפיטול. בימים הקרובים תקבל המועצה המפקחת על פייסבוק את ההחלטה אם להחזיר את טראמפ לרשת החברתית. סגי כהן יביא את הפרטים, ואת אמי פלמור, החברה הישראלית בצוות, נשאל מה השיקולים של הרשת והאם היא חייבת להיות שקופה יותר. נשאל גם האם העובדה שהטרלול סביב טראמפ פסק לא מחייבת את המשך החסימה. את הפרק היום נייחד לגבולות חופש הביטוי והכללים בעידן הדיגיטלי. אמיר חצרוני, שנחסם על ידי פייסבוק וגם טיק טוק, יטען שמותר להגיד הכל ברשת, בדיוק כמו שאפשר לקלל בכיכר רבין.
אנשים צריכים להבין שחלק מהמחיר של לחיות במדינה דמוקרטית זה לשמוע דברים לא נעימים. תאמין לי, לא נעים לי לשמוע, נגיד, את בנצי גופשטיין מדבר נגד נישואי תערובת ויחסי תערובת כשבת הזוג שלי היא גויה. ועדיין, אני חושב, זה זכותו המלאה לומר את זה.
רן ברזיק ירחיב על האלגוריתמים של חברות הענק שקובעים על מה מותר לדבר ומעדדים מסרים מסוימים.
אלגוריתם הם דברים פשוטים יחסית, אבל לפעמים יכולים להיות מאוד מאוד מורכבים. וזה מתחיל להיות מפחיד כאשר זה נוגע לחיים של כולנו. כי אפילו הבן אדם הכי טכנופוב שיש, הוא אומר, אוקיי, מה לי ולדברים המוזרים האלה? אלגוריתם? מה זה? לא מעניין אותי בכלל. אבל אתה מושפע, אפילו אם אתה לא מחובר בכלל למחשב, אתה מושפע מהאלגוריתם.
Good afternoon, and we start with some breaking news. The president, President Trump, has been banned indefinitely from Facebook and Instagram.
You will never again see a tweet from President Trump. A short time ago, the company suspended him forever.
בתחילת ינואר השנה החליטה חברת פייסבוק להרחיק את דונלד טראמפ מפייסבוק. גם טוויטר החליטה החלטה דומה, וגם יוטיוב. ננסה לנתח בדקות הקרובות את ההחלטה הזאת, והאם היא הולכת להשתנות. קודם כל איתך, סגי כהן, שלום.
שלום.
אז אתה נזכיר, סגי כהן מדמרקר, לא סגי כהן מבקר האוכל שלנו?
חשוב, כן, הבחנה חשובה.
אז אתה פה לדבר על טכנולוגיה, אז בוא נדבר על זה. אז מה קורה שם?
כן, אז בינואר באמת הרשתות החברתיות, טוויטר, זה התחיל בטוויטר, פייסבוק, אבל זה התרחב לכולם בעצם, כולל יוטיוב ושופיפיי, באמת כל הרשתות, כל החברות מדיה חברתית, החליטו להעיף את טראמפ מהפלטפורמות שלהם. זה בעצם הגיע אחרי שנה די ארוכה
של תרללת.
כן, בעצם 4 שנים כאלה. עכשיו, ב3 שנים הראשונות של הכהונה של טראמפ, למרות שהוא היה לו הרבה התבטאויות מאוד מאוד שנויות במחלוקת, קונספירציות, מה לא, הרשתות החברתיות די העלימו עין, למרות שהוא הפר את הכללים ואת התנאים שלהם שוב ושוב ושוב.
זאת אומרת, יש לכל אחד מהם תקנון, נסביר שהתקנון אומר, אסור אלימות, אסור קונספירציות, אסור כלום, אבל פה יש נשיא ארצות הברית, אנחנו לא פוגעים בחופש הביטוי שלו, מאפשרים לו להגיד מה שהוא רוצה, עד שהוא מפסיד בבחירות, ואז אפשר כבר לבוא אליו בטענות.
בדיוק, אז בשנת 2020 זה טיפה התחיל להשתנות, טוויטר התחילה לסמן את הציוצים של טראמפ. ציוץ זה מפר את התנאים האלה והאלה, היא לפעמים הגבילה את התפוצה שהיא חסמה את היכולת לעשות לזה ריטוויט, אבל היא השאירה את הציוצים האלה בדרך כלל, ואז אחרי ההסתערות על הקפיטול, הכל השתנה, ובעצם הוא נחסם מהפלטפורמה לחלוטין. מבחינת טוויטר זה פרמננט, זאת אומרת זה
לא יחזור אף פעם.
הוא לא יחזור. מבחינת פייסבוק, הם דנים בזה, אותה ועדה של פייסבוק החיצונית דנה בנושא הזה.
שתכף נדבר על זה, היא צריכה לקבל החלטה, האם טראמפ חוזר או לא.
בדיוק. מה המניעים להחלטה הזאת? אפשר להגיד שזה מניעים מוסרים, די, אפשר יותר לסבול את זה, ההסתערות על הקפיטול הייתה קש שבר, ואי אפשר יותר לסבור את הדבר הזה. אפשר להסתכל על זה גם בצורה יותר צינית, זאת אומרת, טראמפ כבר הפסיד בבחירות.
איבד מכוחו.
איבד מכוחו, ומי שמחליף אותו זה ביידן, שכבר היה ברור מראש שהוא בא עם גישה הרבה יותר תקיפה נגד ענקיות הטכנולוגיה. כמה מהיועצים שלו זה אנשים, נשים וגברים ש הביאו בעבר גישות מאוד מאוד ביקורתיות כנגד ענקיות הטכנולוגיה ותומכים בצעדים רגולטוריים כדי להגביל אותן. אז מבחינת טוויטר, פייסבוק וכל החברות האחרות, זאת הייתה החלטה קלה יותר מבעבר, בוא נגיד. המבחן האמיתי שלהם זה מה הם יעשו עם מקרים כאלה נוספים בעתיד, ולא רק עם נשיאים אמריקאים, שזה הטריטוריה הביתית שלהם, אלא עם מה שקורה גם במדינות אחרות, כולל בישראל ובמדינות אחרות. עד עכשיו הדיון הזה היה בעיקר דיון אמריקאי.
אחד הנושאים המדוברים בארצות הברית זה כמובן Black Lives Matter, כל היחס לשחורים בארצות הברית, והנושא הזה מגיע גם לפייסבוק, וגם את הנושא הזה היא צריכה להכריע מה היא מאפשרת, מה היא לא מאפשרת.
קרו דברים כאלה גם בישראל, גם בחול. אני חושב שהדוגמה הכי, הכי מפורסמת בחול שקרתה, זה שפייסבוק מחקה את התמונה המפורסמת של הילדה ממלחמת וייטנאם שרצה הרומן נמלטת מההפצצות של האמריקאים ממלחמת וייטנאם.
כי היה שם עירום.
כי היה שם עירום של ילד, והיה שם באמת ויכוח. זאת אומרת, מצד אחד אסור להראות כמובן עירום של ילדים בפייסבוק, כמובן מאליו, אבל...
מצד שני תמונה היסטורית.
תמונה היסטורית עם הקשר הרבה יותר מורכב. היה שם פוליטיקאים בנורווגיה, אפילו נחסמו אחרי שהם דיברו על הדבר הזה. צוקרברג בסוף התנצל ותראו את התמונה הזאת, אבל זה מראה כמה זה באמת יכול להיות מורכב. בדיוק בגלל אירועים כאלה, אגב, הוועדה החיצונית של פייסבוק אמורה לטפל בדיוק במקרים כאלה של מורכבויות.
ובישראל... שאפשר לטטא את זה למישהו אחר שיתעסק בזה, מרק צוקרברג לא צריך לעשות את זה בעצמו.
כן, בצדק מבחינתו, ובישראל גם היו אירועים כאלה, אחד האירועים היותר מפורסמים זה היה שהיו פוסטים עם המילה קושי שמוזכר שם, וכמובן מילה פוגנית, אנחנו לא רוצים שיגידו את המילה הזאת, אבל היו המון הקשרים הרבה יותר רחבים, יותר מורכבים, והבדיחה הייתה שאפילו פוסט עם מתכון לעוגה קושית נחסם מפייסבוק, זאת אומרת, חסר הבחנה לחלוטין. הכתבי הטכנולוגיה עוד זוכרים שבאותם ימים, זה היה לפני כמה שנים, בחירי פייסבוק באו לאיזה מפגש עיתונאים בארץ, וסוג של בדיחה, לא יודע אם זה היה כל כך מוצלח, הביאו עוגה קושית למפגש, כדי כאילו להראות שהם מודעים לנושא הזה.
אז היום אם אני מעלה מתכון לעוגה, לא לקרוא לזה ככה.
כן, למרות שאני חושב שהם קצת יותר השתכללו מאז מבחינת איך שהם מסננים את המילים שלהם. יש הרבה בינה מלאכותית שהם הכניסו לדבר הזה, גם פקחים אנושיים, ואנחנו רואים שוב ושם שזה מאוד מאוד קשה להם לעמוד במורכבות התרבותית, בהקשרים החברתיים. הם יצטרכו מאוד להשתפר בזה, הם מנסים, אבל כן, זה אחת המטרות כנראה של אותה ועדה חיצונית.
סגי כהן, תודה. ומי שיחליט בסוגיה הזאת זה המועצה המייעצת לפייסבוק, תכף ננסה להבין מה זה הדבר הזה. אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, היא אחת מבין 20 החברים במועצה הזאת. שלום.
בוקר טוב.
אז בוא נדבר על התהליך, איך זה הולך. אני כתבתי איזשהו פוסט שאנשים סימנו אותו בתור משהו בעייתי בפייסבוק, אלימות או משהו אחר שפייסבוק מזהה בתור בעיה. זה מגיע לאנשים שבפייסבוק שאמורים לבדוק את הפוסט הזה אם הוא טוב או לא טוב. בדרך כלל הם יושבים בפיליפינים לפי הדיווחים, לא ממש יודעים עברית. מורדים את הפוסט הזה, אני יכול להרער, וכשאני מערער זה מגיע אלייך.
לא.
אז בואי תסבירי.
טוב שהתחלת ככה. קודם כל בתור התחלה זה נחמד שאתה בכלל חושב על אנשים בפיליפינים.
תמיד נחמד.
רוב הזמן יש היום מכונות שמסוגלות לקרוא, רק תדמיין 2.5 מיליארד משתמשים, זה גם פייסבוק, זה גם אינסטגרם, מאוד לא פשוט, ובכל השפות המטורפות שיש בעולם, והקשרים וכן הלאה, אנחנו נדבר על זה תכף. אז או זה או הפיליפינים, מורידים לך, אתה יכול להרער, הרי אתה יכול, יש לך איזשהו דו-שיח עם פייסבוק.
בדרך כלל זה לא דו-שיח, אבל כן, אפשר לקרוא על זה ככה.
אני בחורה, קמתי נדיבה הבוקר, וברגע שזה בעצם מסתיים, אתה מקבל איזשהו בדחייה, כלומר, הורידו את התוכן שלך, פגעו בחופש הביטוי שלך, בואו נגדיר את הדיון שלנו.
זאת אומרת, זה בהגדרה בטוח פגעו בחופש הביטוי שלי.
לא בהגדרה, אבל זה האזור. לא מדובר באנשים שמנסים לקדם מוצר, ואמרו להם שזה בסדר, לא בסדר, אני פשוט מקבלת את כל הפניות האלה מהאנשים, כן, מהסופר ועד לבר מצוות. א', לא, אני עוסקת בזה, אני רוצה להגיד את זה כבר כאן.
אל תפנו אם חסמו לכם את החשבון או איבדתם את הסיסמה.
וגם כשאתם מתבלבלים, אל תפנו בשתיים לפנות בוקר, תודה. אבל הפואנטה היא שזה באמת אמור לעסוק בסוגיות של חופש ביטוי, של פגיעה בחופש הביטוי, ואז אתה מקבל איזה מין מספר כזה, ועם המספר הזה אתה יכול לפנות לגוף שנקרא Oversight Board. ככה הוא נקרא שם גרוע בעיניי, ובעברית זה תורגם להמועצה המפקחת, זה בכלל זוואה ופיגוע.
כי היא גם לא ממש מפקחת.
ברמה האישית שלי, בדיוק, היא לא מפקחת על כל מה שפייסבוק עושה, יש הרבה על מה לפקח, אבל זה בעצם גוף שנועד לקיים דיונים עקרוניים בסוגיות האלה. עכשיו, כל אחד יודע לעשות מתמטיקה, יש היום 20 איש בגוף הזה, תכף נדבר עליו קצת יותר לעומק, איזה מין אנשים ומה התפקיד, והוא אמור באמת לתפקד כמו איזה סוג של בית משפט עליון אמריקאי, במובן הזה שהוא אמור לדון ב-X תיקים בשנה, אין קיבולת ל-20 איש, אף אחד מאיתנו לא עושה את זה במשרה מלאה, זה גם חשוב להבין, ולנסות לזהות מקרים עקרוניים, לקבל בהם החלטות. ההחלטה תהיה תמיד החלטה ספציפית ביחס לפוסט, כאילו למזלו הטוב של האדם שזכה שעניינו יידון, אבל המטרה היא בעיקר לזהות בעיות רוחביות של פייסבוק, לנסות לתקן, כלומר באמצעות הפוסט הספציפי, להצביע על תקלה שמתרחשת, וגם לתת המלצות מדיניות. את ההחלטה הספציפית ביחס לפוסט, פייסבוק מחויבת לכבד, ומעבר לזה, יש המלצות מדיניות. המלצות המדיניות, פייסבוק התחייבה להגיב אליהן תוך 30 יום, לא התחייבה ליישם. אחת הסיבות שאני פה, זה שאנחנו מאמינים שככל שהציבור יהיה מעורב יותר, יבין יותר, יעקב יותר, וגם יתחבר להמלצות שלנו, ואין לי ספק שהציבור מתחבר להמלצות המדיניות, כך יופעל לחץ על פייסבוק ליישם.
זאת אומרת, המטרה שלך זה שפייסבוק ייקחו את ההמלצה שלכם, ייקחו אותה, ואם יהיה לחץ ציבורי, אז מרק צוקרברג ישתכנע.
המטרה שלי זה שהגוף הזה, קודם כל...
יהיו לו שיניים?
לא רק שיהיו לו שיניים, אלא שבאמת הוא לא יהיה עלי תאנה. הוא לא יהיה איזה משהו כזה nice to have.
שזה מה שאמרו לכם בהתחלה, שהמטרה של הגוף הזה זה עלי תאנה.
לא רק אמרו, גם אני הייתי שם עד עכשיו, אני חושבת, באיזשהו סוג של כוננות ספיגה, להבין האם אנחנו רציניים או לא רציניים, מה יקרה כשנתחיל להתווכח על כל מיני דברים, זה מאוד מורכב.
טוב, גם יש המון פניות, 150 אלף פניות לפי הדיווחים הגיעו לכם, כבר לא טיפלתם בהכל.
זה כבר יותר ברור שלא, אי אפשר, גם תהליך הסינון, תהליך מאוד מאוד מורכב.
שאיך עושים אותו?
קודם כל, הגוף הזה, זה באמת, זאת חברה נפרדת מפייסבוק, היא קמה כתוצאה מזה שמרק צוקרברג הבין שהוא צריך לעשות משהו מסוג הזה.
130 מיליון דולר תקציב, רק נזכיר.
הפקיד 130 מיליון דולר.
לא, את קיבלת הכל, אנחנו נגיד.
בלב כבד, אני חייבת להודות בפני הציבור הישראלי שעשה 130 מיליון דולר חלקי 20. לא, זה לא השכר שלי. כמה חברה. אנחנו נעזרים, זה עוד דבר סופר מעניין, בגופים שנזכרו כדי להיות יועצים לינגוויסטיים לשוניים, כדי שנוכל להבין ביטויים.
כל מיני ניואנסים בשפות.
ניואנסים בשפות שאין לנו מושג. אז אמנם אנחנו מ-20 מדינות, אנחנו מדברים הרבה שפות כל אחד מאיתנו. זו הייתה אחת הסיבות להיבחר. אני עצמי מדבר צרפתית, ספרדית ואנגלית, יודעת לקרוא ולהבין, מכירה את התרבות, לא חייתי רק בארץ, היה להם חשוב למצוא אנשים שחיו בעולם וחוו תרבויות שונות. אז במובן הזה יש הרבה מאוד תהליכים מאוד מאוד ייחודיים, שבוודאי, אגב, כשאתה מתאר את התיאור שלך האישי, כן, האם מישהו בפיליפינים בכלל הצליח להבין את מה שכתבת, האם הוא מבין סטירה, האם הוא מבין סלנג.
עד כמה גוגל טרנסלייט טוב בפיליפינית?
ברור, אגב, אני נעים מאוד בגוגל טרנסלייט, אמי, קוראים לי mother, למי ש... כן.
אז בוא נגיע באמת לקייס של טראמפ, שזה הקייס. אז אנחנו לא יכולים להגיד אם היית בטריבונל הזה.
וגם אסור לי לדבר לקייס הזה עד שהוא לא יתפרסם. כשהוא יתפרסם, אני אשמח.
אז נדבר על זה מסביב. למה זה סיפור כל כך משמעותי? כי חברה מסחרית לוקחת את נשיא ארצות הברית וסותמת לו את הפה?
הנה אמרת, למה הזמנת אותי? קמתי מוקדם מירושלים, באתי לפה, חבל.
עדיין תסבירי את זה בטח יותר טוב ממני.
אני אסביר. קודם כל צריך להבין, אני חושבת שזה נקודת המוצא לגבי כל העיסוק, כן? בסוף גוף לא מדינתי, בעצם הפכה להיות השוטר של הביטוי.
אז פה דווקא לגבי טראמפ ספציפית, אז גם אנגלה מרקל, גם פוליטיקאים אחרים מכל העולם, התבטאו ואמרו שאי אפשר לסתום למנהיג ציבור את הפה, למרות שאנגלה מרקל לא מאוד חיבבה את טראמפ, נזכיר.
אז אני אגיד שגם מה שייחודי במקרה הזה, זה שבעצם לא הוא פנה, בדרך כלל המערער הוא זה שפונה ומבקש ומחכה.
אז מטראמפ לא שמעתם.
לרגע, במקרה הזה, מי שהפנה את התיק זאת פייסבוק עצמה, שבעצם ביקשה מאיתנו לבחון את ההחלטה שהיא קיבלה, התקבלה התייחסות מטראמפ. שוב, אני לא אדבר על זה עד שעתיק...
אני מניח שהוא היה נגד סתימת הפה.
אני לא יכולה לא לאשר ולא להכחיש. אח שלי היה דובר משרד החוץ, אז למדתי ממנו איך אומרים את ה... לא לאשר, לא להכחיש, מסתורין. בוא נאמר ככה, קודם כל... אין ספק שהתיק הזה הוא תיק עקרוני במישורים של חופש ביטוי, במישורים של influencers, כלומר אנשים שהם משפיעני רשת, בוודאי פוליטיקאים, לאו דווקא אגב מנהיגים, זה יכול להיות מנהיגים שהם בשלטון, זה גם יכול להיות מנהיגי אופוזיציה.
אז בוא נדבר על הנקודה העקרונית.
רגע, אז בוא נדבר על הנקודה העקרונית. יש לנו את הזכות, אחרי שקראנו, להפנות שאלות פוליטיקאים. לפייסבוק. אפשר לראות את זה, זה מתפרסם באתר שלנו, החלטות קודמות, זה מובנה בצורה מאוד מאוד מתודית, וגם מובנה בצורה שמכוונת לציבור הרחב. אגב, בקרוב האתר יתורגם לעברית, אז בכלל יהיה יותר קל ויותר נגיש לציבור הישראלי.
מאוד תמציתים, מביאים מה הסוגיה, ואז מסבירים.
יש קודם כל תמצית בהתחלה, באמת כמו בפסקי דין
ארוכים.
ארוכים, למרות שאנחנו משתדלים לא להיות ארוכים מדי, ויש ממש מכוונות לכתוב בשפה פשוטה ונגישה, כדי שכל אחד יוכל להבין את זה. עכשיו, יש שאלות שאנחנו מפנים לפייסבוק, אנחנו מנסים להיות שקופים ככל הניתן, ולציין, האם פייסבוק ענתה לשאלות שלנו? מה היו השאלות? האם היא ענתה לשאלות? ומה התברר כתוצאה מהדבר הזה?
מה זה פייסבוק במקרה הזה? מרק צוקרברג?
לא, אני מצטערת לכל מי שחושב, לא רק ש-130 מיליון חלקי 20, אלא גם שאני שותה איתו קפה לארוחת בוקר.
למרות שלפי הדיווח בניו יורק טיימס, הוא היה מעורב באופן אישי בהחלטה לחסום את טראמפ, מה שהגיוני.
יכול להיות.
השאלה אם הפגיעה במשתמש היא לא פגיעה מאוד מהותית. כי טראמפ 4 חודשים לא בפייסבוק, או מישהו שהפוסט שלו הורד, והוא חוזר אחרי 4 חודשים. זהו, הלך הפוסט.
אני מסכימה. אז אני אגיד, לעומת בית משפט רגיל, אני מדבר במושגים של המשפט הישראלי, בתור מנכ"ל משרד משפטים ועורך דין ישראלית, כבר
פה זה לוקח שנים.
4 שנים, בו כאילו מצבנו רב אמר, בהקשר הזה 3 חודשים בישראל, זה כמעט אפילו לא להגיע לקדם משפט. אז אין ספק שזה כן נותן מענה, וזה נותן מענה עם השלכות רוחב. אז אלה המחירים. אני גם אגיד שהיא לא עולה עדיין את הסוגיה הזאת, אבל עד לאחרונה יכולנו לדון רק בתוכן שהוסר מהפלטפורמה. ממש לאחרונה, לפני כמה שבועות, התקבל הפתרון הטכנולוגי והמשפטי שמאפשר לנו לקבל ערעורים על השארת תוכן. כלומר, מישהו פוגע בך, מישהו מפיץ משהו.
זאת הצד השני.
כן, הצד השני יוכל לערער ולדרוש את ההסרה. דווקא בהקשר הזה, יהיו דילמות הרבה יותר קשות במובן של קצב התגובה. כי באמת,
כי זה עדיין באוויר וזה ממשיך לעשות נזק לכאורה.
כי זה באוויר, זה יכול להיות פוגעני מאוד. אנחנו עוד לא שם, עוד לא התחלנו. זה עסק עוד פעם בסוגיות של הגנה על הפרטיות, של המשתמש שרוצים להסיר את התוכן שלו, שבעצם לא נותן הסכמה, כי זה לא הוא מערער, לא הוא מבקש. נמצא לזה פתרון, גם פתרון טכנולוגי וכן הלאה, ואנחנו כנראה בקרוב נתחיל לדון גם בדברים האלה. חשוב מאוד להגיד, ואני אומרת את זה לכל מי שמדבר איתי על הנושא הזה, זה סיפור חדש, זאת המצאה חדשה, זאת המצאה משפטית חדשה. אני קראתי לזה באופן ספונטני, סטארט-אפ רגולטורי. כמו כל סטארט-אפ, יש לזה סיכוי גבוה להיכשל, ומהצד השני, זה עסוק בלהמציא את עצמו בכל רגע נתון, ולהיות אג'ילי עד כמה שזה ניתן, כדי לחפש פתרונות.
אני שוב חוזר לטראמפ, כי במקרה של טראמפ בעצם כל הרשתות ביחד הסירו אותו.
כן.
טוויטר התחילה, אחר כך הייתה פייסבוק, אחר כך הייתה גם יוטיוב.
היה שלב מקדים, אני מזכירה לך, שבזכותו למדתי מילה חדשה באנגלית, interstitials, זה הדבר הזה שמצרפים כסוג של הסתייגות. גם במובן הזה, אגב,
כשהוא התבטא לפני ההתנפלות על הקפיטול, ובעצם קרא לתומכים שלו להגיע
לא,
לשם.
לא, גם בהרבה שלבים לפני כן, בעצם גם טוויטר וגם פייסבוק התחילו להוסיף.
כתבו הערת הזרה.
הערת הזרה, הערת הזרה. והדבר הזה שוב, אגב, מתייחס לכללים על פי החוק הבינלאומי, שעוסקים גם בפרופורציונליות. כלומר, האם האמצעי שאתה עושה כדי חופש ביטוי לא דבר בלתי מוגבל, ואם אתה מגביל אותו, האם אתה עושה את זה באופן פרופורציונלי?
אז השיקולים מבחינתכם זה מצד אחד חופש ביטוי, מצד שני אמרת אינפורמציה חשובה או פגיעה בציבורים, מה עוד?
קודם כל, באמת התפיסה הבסיסית של לאפשר ביטוי. וביטוי זה אומר שאין לך זכות לא להיעלב, אוקיי? ביטוי יכול להיות בוטה, ביטוי יכול להיות במחלוקת וכן הלאה. באמת לנסות ולהבין איפה הגבולות של הדבר הזה, איך אפשר בכלל לבחון את זה. ואגב, וזאת השאלה המרכזית שעולה בהמלצות מדיניות שלנו, איזה השקעה פייסבוק צריכה להשקיע? כדי מצד אחד לאפשר את הביטוי הזה, ומצד השני לנטר בצורה סבירה את הדברים המסוכנים שמתקיימים ברשת. והדבר הזה באמת ככל הנראה ידרוש יותר ויותר משאבים, יותר ויותר חשיבה. וגם אגב, ופה אני מחזירה גם קצת את האחריות כמובן המשתמשים, כשהם עולים לכביש ונוהגים במכונית, לכולם היה ברור שהם צריכים לעבור טסט, נכון? לימודי תיאוריה קודם כל, להבין מה הכללים. אם אני אעשה לך עכשיו בוחן בעל פה, מה הם כללי הקהילה? לא בטוחה שאתה תעמוד בבוחן הזה. אני בוודאי שלא. למדתי אותם.
כללי הקהילה של פייסבוק, שאני צריך לזכור מה מותר לי לפרסם, מה אסור לי.
אני רואה את התסכול של אנשים שאומרים, אני לא מבין. אגב, אחת ההנחיות המאוד ראשוניות שלנו הייתה, שפייסבוק חייבת להסביר למשתמש למה התוכן שלו הוסר. זה לא יכול להיות רק משהו אמורפי כזה, זה מעורר תסכול עצום, ובסוף למשתמש יש זכות לקבל מידע.
אז צריך להיות כתוב זה, ירד בגלל סעיף 4.
כן, כן, ולצד זה, וגם להבין מה בטקסט. לפעמים אתה לא מבין מה היה בטקסט שלך שהיה לא ברור. מהצד השני, אי אפשר לפתור את המשתמש מלהכיר את הפלטפורמה שהוא עולה עליה, ואני אומרת את זה באמת לטובת המשתמשים. חבל על התסכול הזה. לפעמים אנחנו לא מודעים לזה שהכללה ברמה כזו או אחרת פוגעת בכללי הקהילה. אז אני פשוט חושבת שצריך להגיע פה לאיזשהו סוג של איזון. אני בתור אדם שגם בתור מנכ"לית משרד המשפטים מאוד האמנתי במניעה, לא רק באכיפה. אכיפה זה דבר שהכוח שלו הוא מאוד מוגבל, ואני מאוד מאמינה במניעה ובחינוך ובהסברה, ואני חושבת שלפייסבוק יש את הכוח הזה, והיא לא השתמשה בו מספיק.
עד כמה גם בהקשר של טראמפ, ההסתכלות שלכם לא צריכה להיות שטראמפ נעלם מהרשת, העולם נהיה יותר טוב, אין אלימות, אין צעקות,
טוב בעיניך, טוב בעיניך, אבל יהיו הרבה אנשים שיגידו לך לא טוב בעינינו, מכיוון שהוא הדמות החשובה ביותר, המאתגרת ביותר, את הממסד המושחת וכן הלאה וכן הלאה. כן, אין צורך פה שאנחנו ננחיח את התוכן, אבל זה באמת, אגב...
טוב, דמות שגם לא... עוד פעם הובילה למאומות בקפיטול, שסירבה לפנות את הבית הלבן לאיזו תקופה.
אני לא אתווכח איתך, אתה יודע, גם בוא נחכה רגע שזה יתפרסם ותראה את ההחלטה הזאת, אבל אין ספק שבהקשר הזה, אני למשל באה מהתרבות המשפטית הישראלית, באמת של שופט שאמור לנסות לנטרל עמדות אישיות, אתה יודע, טראמפ זה רחוק ממני, יכולים להיות דברים הרבה יותר קרובים אליי.
בימי נתניהו לדוגמה.
לאו דווקא, זה יכול להיות נושאים, אגב, סוגיות של אנטישמיות, שעוד יכולות לעלות בגדול. באמת צריך רגע לנסות ולקבל איזושהי פרספקטיבה רחבה, ולהבין שמה שטוב בעיניי הוא לא טוב בעיני אחר, ובאמת צריך לנסות רגע לאזן את זה אל מול כללים משפטיים, אל מול, אגב, קודם כל המחויבות של פייסבוק להיות קוהרנטית ולהיות עקבית. מה היא עשתה קודם, האם היא הזהירה, האם יש, מה היא הורידה, מה היא השאירה.
שוב, כמו שאמרנו קודם, שהורידו ממש דקה לפני שהוא מפנה את הבית הלבן.
נכון. ושמענו, אגב, טענות לגבי מנהיגים אחרים שמפיצים תוכן שלא מעט יגידו.
גם נתניהו, גם בברזיל זה דובה.
בואו לא נלך למדינות אחרות עם משטרים לא דמוקרטיים בעליל, שבהם למנהיגים יש נוכחות משמעותית ומסיתה, בוודאי בעיני חלקנו. ולכן הצורך הזה בעקביות ובשקיפות, זה בסוף אני חושבת אחד האתגרים המשמעותיים של ה-Oversight Board, בעצם לבוא ולדרוש את הדברים האלה. קודם כל אנחנו עצמנו משתדלים להיות כמה שיותר שקופים, עקביים, ובעצם לבוא ולהגיד לפייסבוק, גם אם מחליטים לעשות דברים כאלה ואחרים, בוודאי ביחס למנהיגים פוליטיים, צריכה להיות שקיפות, צריכה להיות עקביות, צריך להבין שמשהו יקרה, לא בגלל שפתאום דעת הקהל השתנתה, ופתאום זה פופולרי, כי הוא בעצם כבר הפסיד, או כי בעצם אולי הוא לא מאיים מבחינה רגולטורית על החברה. יש פה הרבה פרשנויות, הרבה קונספירציות אפשריות. אני חושבת שלייצר יותר שקיפות ויותר עקביות, זה אחד האתגרים הגדולים, כולל בדוחות השנתיים של פייסבוק. ואנחנו נראה המלצות מהסוג הזה, ויש כבר המלצות מהסוג הזה.
אמי פלמור, תודה רבה.
תודה לך, ותמשיך לעקוב, הרי בשביל זה באתי.
ברור.
בסוף הוא יצא זכאי. בסוף ירין שרף לא אנס.
וואו, ירין שרף לא אנס. הוא רק מואשם בבירת קטינה בהסכמה, ובאלימות, ובהטרדה מינית, ובהספקת משקאות משקרים לקטינה, ובכלל בזה שהוא בן זונה ברמות על. עכשיו תראו, אתם כולם מכירים אותי, יודעים שאני חסיד מאוד מאוד קטן של הפמיניזם הרדיקלי, אבל אני חסיד עוד הרבה הרבה יותר קטן של הדבר הדוחה הזה, והאלים הזה, והמגעיל הזה.
אחד האנשים המוכרים ביותר בארץ במלחמה נגד רשתות חברתיות הוא פרופסור אמיר חצרוני, שלום.
שלום, שלום.
היום בחוג לתקשורת באוניברסיטת קוטש באיסטנבול, קודם לכן באוניברסיטת אריאל. אז הסתבכת בעבר עם פייסבוק, שתכף נדבר על זה, אבל נתחיל עם טיקטוק, שזו ההסתבכות האחרונה. אתה מעלה שם סרטון, וטיקטוק לא מאוד אוהבת את זה.
כן, הם לא אהבו כנראה כמה סרטונים שלי, אבל הפרדוקס הוא שהסרטון שבגללם חסמו לי את הדף, הוא דווקא הסרטון הכי מיינסטרימי והכי פמיניסטי שאני הראיתי אי פעם. אני מנסה להבין איך הם יכולו לחשוב שסרטון נגד ירין שרף זה בירנות והטרדה. אני באמת ממש מתנצל שהתרדתי את ירין שרף.
נזכיר שזה אותו נאשם, שנאשם באונס ילדה בת 13, ועכשיו עומד לדין.
13 וחצי.
13 וחצי, ועכשיו עומד לדין, ושם אתה מתבטא די בקיצוניות נגדו. מה טיקטוק רצו?
אני לא יודע. הם כתבו שזה הטרלה ובירות. אני ניסיתי לראות את הסרטון הזה 3 פעמים. 3 פעמים הוא עף.
ההסכמה בישראל הוא 16, אבל במקומות אחרים בעולם, כמו הולנד, הוא 12.
ג, גיל ההסכמה בהולנד הוא לא 12 אלא 16. העונש על בעילת קטינה בהסכמה בהולנד כשהיא מתחת לגיל 16 הוא 8 שנים. בארץ אגב העונש המקסימלי הוא 5 שנים. ככה שאני במקום ירין שרף לא הייתי רוצה להיות הולנד.
ואז נחסמתי לשבוע, ויום או יומיים אחרי שנחסמתי לשבוע אני מקבל הודעה שנחסמתי לקבוע, כשלא הראיתי שום דבר אחר. זהו.
יש לך דרך להסביר את זה?
לא. ואני הרי לא עובד בטיק טוק, אבל לדעתי מה שקורה שם זה שהם פועלים על סמך כמויות של דיווחים. וכנראה שיש גם אלגוריתם אולי שבודק מילים, או מסתמך שוב על כמות,
אז ברגע שכתבת ירין שרף, הם זיהו שזה משהו שקשור לאונס?
יכול, ברגע שאמרתי שם בסרטון, נגיד, אונס, או ברגע שאמרתי פמיניזם, הטרדה מינית, whatever, אז זה מילים, כנראה מילים רגישות, פלוס כמויות דיווחים. עכשיו, זה לא סוד שהיה עליי עליהום של תלונות, כי היה קמפיין שלם של פעילי ימין שרצו, שבעצם דיווחו על כל סרטון, שהיא לא משנה מה שאני אמרתי שם. הרי הפרדוקס שבסופו של דבר זה לא משנה מה שאתה תאמר, כי ברגע שיש עליך טונות של דיווחים, אז גם תעלה סרטון שהוא בעד נתניהו, עדיין ידווחו עליו.
טוב, אתה נחשב בתור טרול אינטרנט.
אני לא טרול אינטרנט, אבל אם אתה רוצה להגיד ככה, זה זכותך לומר. אני בעד חופש ביטוי, אז זה גם חופש הביטוי שלך להגיד דברים שהם לא נכונים.
התקלות שהייתה לך עם פייסבוק, זה תיק עכשיו שנדון בבית המשפט?
העליון, כרגע הוא בעליון. אני, קודם כל, נפסעתי במחוזי, אני חושב שהמחוזי טעה לחלוטין בפסק הדין, אבל אני כמובן מכבד אותו. שם אני לא יודע להגיד לך ספציפית מה היה הסרטון ששבר להם את ה...
טוב, היו התבטאויות נגד מזרחים, היו כל מיני דברים.
לא, אבל לא, באותו יום שסגרו, זה אני זוכר, שבאותו יום שסגרו אותי בפייסבוק, לא הראיתי שום סרטון, אז זה לא שהיה באותו יום משהו. זה היה תקופה שהראיתי שורה של סרטונים נגד עיירות הפיתוח, אז, ושוב, היה קמפיין של אותם עיירות פיתוח, שתושבים עיירות הפיתוח, יכול להיות שזה הגיע מזה, יכול להיות שזה הגיע ממקום אחר.
טוב, קראת להם בשמות גנאי, היו שם כל מיני ביטויים. תקשיב, יש לי,
אני רוצה להגיד לך את הקונספציה שיש לי, שהיא קונספציה חדשנית לגבי רשת חברתית. הקונספציה שלי אומרת ככה, תקשיב. אנחנו לא נחסום אנשים כי הם פוגעים במיעוטים, ולא כי הם פוגעים בביטחון המדינה, ואפילו, אפילו, אפילו לא כי הם אומרים כל מיני מילים כמו קושי, הנה, אני הראשון בעיתון הארץ שאומר קושי, פעם הבאה תזמין אותי יותר. אנחנו הולכים לקונספציה חדשה, והקונספציה החדשה אומרת, כל עוד, שוב, כל עוד לא נקבע בפסק דין פלילי, או לחליופין, לכל הפחות בהנחיה ברורה של היועמ"ש או של הפרקליטות, שהדבר הזה אסור לומר אותו, מותר, הכל מותר. מותר להגיד קושי, מותר לבזות, מותר להעליב, הכל מותר. עכשיו, אתה נפגעת? יש בית משפט. לך לבית משפט.
זאת תתבע אותך באופן אישי.
בוודאי, כמו שאני תבעתי בזמנו, נגיד את אורטל בן דיינה, כתבה עליי בפייסבוק, שאני הולך לזונות בדרום תל אביב, למה כי ראתה את האוטו שלי חונה שם, כי מקרה הייתה לי שם חנייה במגדלון שאני בונה עד היום. עכשיו, אני הלכתי, טבעתי אותה, ניצחתי. יכול להיות שבתנאים אחרים הייתי מפסיד. זה הכל.
אבל כמו שזה אחריות גם של פייסבוק, לשמור על איכות השיח שלא תכתוב שם את המילים שאתה רוצה.
קשקוש מקושקש, תחשוב לבד. הרי מה זה פייסבוק? פייסבוק, תחשוב, שוב, פייסבוק צריכה להחליט החלטה, ולא היא צריכה להחליט, אנחנו צריכים להחליט בשבילה. האם היא פלטפורמה שזה בסך הכל כמו רחוב, ואז כל מה שהיא צריכה לעשות זה לדאוג שהרחוב יהיה נקי, כלומר שהמסרים יעברו.
נקי, אני לא רוצה לשמוע ביטויים כאלה.
לא מתאים לך לשמוע את הביטויים, לך לבית משפט, תתבע אותי. מה אתה רוצה? בית משפט יקבע שאני צריך לשלם לך מיליון שקל פיצויים, יקבע בית משפט שאני צריך לך מיליון שקל פיצויים, אולי אני אפשוט רגל. בזה גמרנו את הסיפור. זה נהיה מין פוליטיקה של עלבונות, וכל מה שאנחנו מתעסקים כל הזמן, זה למה לא להעריב. אתה תקרא את הכלי קהילה של פייסבוק ושל טיק טוק, אתה רואה שם בצורה מובהקת אידיאולוגיה שאפשר להסכים איתה או לא להסכים איתה, אבל מי קבע שהיא אידיאולוגיה נכונה? איזה קשקוש מקושקש. עכשיו שאתה תלך ברחוב, בכיכר רבין, ויעמדו לך מישהו ויגיד, שמע, הדבר הזה, אני לא רוצה לשמוע אותו, כי יכול להיות, אתה מדבר על האתיופים שלא צריך להביא אותם, כי עדיף שהם יישארו על העצים באתיופיה, ויעבור שם האתיופי, והוא יערב. אז בואו אנחנו נשים משטרה, שתדאג שחס וחלילה, חצרון, אני לא אגיד שום דבר על האתיופים בכיכר רבין. מה ההבדל בכיכר רבין לפייסבוק?
לא, אבל אמרת את זה בזירה דיגיטלית, אמרת כמו שבכיכר רבין מנקים את הזבל שאנחנו זורקים שם, ויש פה עלי ניקיון, ואם אתה זורק משהו ושוטר רואה אותך, תקבל כנס. יכול להיות אותו דבר בפייסבוק, אם תגיד משהו נגד אתיופים, מזרחים, או נגד מישהו אחר, אז ימנעו ממך להגיד את זה לאבא, כדי שהזירה תהיה יותר נקייה.
כי אנחנו כמדינה, וזה כנראה לא רק עניין שהוא ייחודי לישראל, מאפשרים להם את זה. תשמע, היה לי פעם חבר, כשלימדתי בקורנל, קראו לו טרלטון גילספי. היינו שנינו פרופסורים בקורנל, היה שני הבדלים בינינו. א', לא היה מבטא באנגלית, כי הוא קנדי ולא היה מבטא, וב', הוא היה חנפן ואני לא חנפן. ומכיוון שהוא היה חנפן ואני לא חנפן, אז הוא היום פרופסור במייקרוסופט ריסרצ' וואטאבר.
קיבל ג'וב.
קיבל ג'וב, ואני יושב בפאקינג איסטנבול בארדואן רנד. אבל עדיין אני צודק והוא לא צודק. כלומר, הוא כל הזמן התחלה למר, איזה יופי, צריך לדאוג שהשיח יהיה נקי, ולהיות נחמדים, וחד וחד לא להריב, והנה איזה מיוטונצ'יק כזה מסתובב, וואי, 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 איזה מסכן, הוא גם הומו, גם טרנג'נדר, וגם שחור, מה יהיה אם אתה תגיד לו את זה? מי יודע, הוא עוד מעט יתאבד. לא, הוא יתחיה עם זה. אנשים צריכים להבין שחלק מהמחיר של לחיות במדינה דמוקרטית זה לשמוע דברים לא נעימים. תאמין לי, לא נעים לי לשמוע, נגיד, את בנצי גופשטיין מדבר נגד נישואי תערובת ויחסי תערובת כשבת הזוג שלי היא גויה. ועדיין אני חושב שזה זכותו המלאה לומר את זה.
אבל לפייסבוק לדעתך אין שום אחריות על שום דבר שנעשה שם?
לא, לא, זה גם לא.
גם מישהו, אם הוא רוצה לשדר את ההתאבדות שלו בשידור חי, פייסבוק צריכים לשדר את זה. כל מי שפותח מצלמה, כל מי שכותב משהו מותר.
תשמע, אני בא לדבר על free speech בקטע האידיאולוגי. אני לא מדבר כרגע על free speech בקטע של ענייני נשק וענייני הנחיות לפיגועי טרור. את שואלת אישית על דעתי על התאבדות, לי אין שום בעיה עם התאבדות, אני אשמח לראות הרבה אנשים מתאבדים, גם ככה יש פה יותר מדי אנשים חיים מדינת ישראל, אבל עזוב, זה לא הנושא שלי, אני פשוט לא פעיל בדבר הזה, כמו שאחד...
לא, אבל אנחנו כן מדברים על הגבולות שפייסבוק צריכה לשמור בקהילה שלה.
אתה שואל אותי האם לדעתי צריך בפייסבוק לאפשר סרטון שמלמד איך להכין פצצת מצרר, אולי לא, אבל לא זה תחום המלחמה שלי, אני לא נלחם עם פייסבוק על סרטוני פצצת מצרר.
אתה מדבר רק על חופש ביטוי.
אני מדבר על חופש ביטוי אידיאולוגי, אני מדבר על הזכות לומר שמקומם של אתיופים באפריקה ומקומם של פליטים על רפסודה בים, אם אני רוצה לומר את זה. לא בכך זו דעתי, אבל אם אני רוצה לומר את זה, זה זכותי המלאה. והקטע של פייסבוק בקרי הקהילה, שחוזרים גם בטיק טוק וכן הלאה, שהם באים ואומרים שמותר לך לומר אם זה מחזק ומעצים את המיתון. לא רוצה לחזק, לא רוצה להעצים, לא רוצה לגרום להם לעשות להם אינקלוז'ן, רוצה לעשות להם אחלה אקסקלוז'ן שבעולם. רוצה שהם ירגישו שזה לא מקומם, והם עפים מפה מרצונם הטוב. למה שאני לא אגיד את זה אם אני רוצה, אם זו דעתי? אגב, שוב, לא כל הדברים האלה הם בהכרח דעתי. יש מקרים שכן, יש מקרים שלא, כל מקרה לגופו. אני שוב, אני לא שמאל ולא ימין, אני מנסה להיות רציונלי.
למה בית המשפט המחוזי זרם עם פייסבוק ולא איתך?
קודם כל צריך לשאול את השופט שבינתיים פרש לגמלאות מוקדמות, אבל ולא אותי. זה אחד. שתיים, פסק
הדין. אם אתה צריך לפרשן את זה.
הוא שפט את המקרה הזה כדיני חוזים פרטיים.
שיש חוזה של פייסבוק, הם קבעו כללים ואתה לא עמדת בכללים.
תוך התעלמות מהעובדה, ויש על זה הרי את החוק המפורסם, חוק הסלקציה במועדונים, שזה בעצם לא, זה השם הפופולרי שלו, זה הרי לא באמת חוק הסלקציה במועדונים, זה חוק למניעת אפליה במקומות עסק. אתה הרי לא יכול לא למכור לחם במקולת, בגלל שהקליינט, הדעה שהוא לא מוצאת חן בעיניך. אסור לך. עכשיו, אסור לך לא בגלל, לא מטעמים שהוא ירגיש מסכן ואומלל וכן הלאה וכן הלאה, כי צריך לאפשר לו לקנות לחם. אתה לא יכול להגיד לו, אתה לא תקנה לחם בירוחם, אלא תיסע למצפה רמון, כי המוכר במקולת בירוחם לא אוהב אותך.
אם אני משתמש בדוגמה שלך, זה לא חוק. חובה עליך לפרסם בפייסבוק, אתה יכול לשלוח אימייל או לכתוב אס-אמס.
תחשוב על מצב שבו, ופה טעות לטעמי הייתה שבית המשפט המחוזי, תחשוב על מצב שבו חברת טלפון סלולרי, חברת סלקום למשל, אומרת, אני לא מוכנה לתת לחצרוני, או לך ליאור, להשתמש בקווים שלנו, כי אתה, אני יודע, כתבת מאמרים נגד סלקום ובעד פרטנר, זה פוגע בעסקים שלי, אני לא רוצה אותך פה. או כתבת מאמרים נגד סלולרי ובעד טלפון נייח. זה הרי לא הגיוני. למרות של חברה פרטית, אתה מכיר עליהם כמה חובות מסוימות מתחום המשפט הציבורי, מה שנקרא גופים דו-מהותיים, כל הבולשיט הזה, כי אתה מבין שמה שאסור לחנות מקור, אתה לא תרשה לפייסבוק. עכשיו, כל הפלטפורמות הבינלאומיות האלה, מהז'אנר של פייסבוק, טוויטר, גוגל וטיק טוק, אין כך הרבה, אפשר כל איזה ארבע בינינו. תוסיף אולי את אמזון.
סנאפצ'אט, אתה יכול עוד להוסיף קצת.
תוסיף, אתה יודע מה, יאללה, בוא, תגיע ל-7-8, לא יותר. אז הם מנסים לשחק איזשהו מין משחק מוזר כזה, שבו הם דורשים לעצמם זכויות שמקורת בירוחם לא תדרוש. זה לא הגיוני. הרי אתה לא יראה לדעת שמקורת בירוחם תרשה לעצמה לא למכור למישהו, כי הוא אופוננט שלהם, הוא מתנגד שלהם. אז לפייסבוק מותר לא לתת לי שירות? הם לא עושים לי טובה. אם פייסבוק יגידו, הפלטפורמה הזאת, החזקתה עולה לנו כסף, יש לנו פה הוצאות וכן הלאה, בסדר, נעשה תחשיב, כמו שאתה יודע.
טוב, יכול להיות שאתה גם יגידו שאתה מבריח גולשים אחרים,
איזה חצרון נשאר
מהאיש הלכו.
קודם כל, אם אני מבריח, אז יש פה איזושהי סתירה מסוימת, כי אם אני מבריח, אז לא סביר להניח שאנשים יהיו מנויים לדף, שאם יש לי כמה עשרות אלפי מנויים, כנראה שאנשים שומעים את זה, אבל באותה מידה אנחנו נגיד שאני מבריח כשיש לי מספר 052 של סלקום, אנשים לא רוצו להיות בסלקום, כי חצרוני בסלקום. עכשיו, מה שאני רוצה להציע שוב, במסגרת ההצעות הגרנדיוזיות והמהפכניות שלי, אז הצעה הראשונה אומרת, הכל מותר עד שבית משפט החליט אחרת. הצעה שנייה אומרת, הדף פייסבוק, טיק טוק, טוויטר, ובעצם כל רשת חברתית שיש לה נגיד יותר מ-5,000 מנויים, 10,000 מנויים, הדף שייך לבעלותו של מי שמחזיק בדף, כשהוא צריך לשלם איזשהו סוג של דמי חכירה ריאליים, שיחסו את הוצאות הפלטפורמה בהחזקת הדף. כמה עולה לפייסבוק
להחזיק את הדף? יחסת להם את כל המודל העסקי, כולם
יחזרו. למה? הם יכולים להמשיך עם
כל פרסומות. כי זה בחינם, אבל אנשים באים לפייסבוק כי זה בחינם.
שלא יבואו, אין לי בעיה. אגב, מי שלא רוצה...
לך ברור שאין בעיה.
לא, אין לי בעיה. מי שלא רוצה את הדף שלו, מי שבא ואומר, לשלם, אני יודע מה, כמה זה יעלה? 100 שקל לשנה, 200 שקל לשנה תריח אחירה, אז כמה זה כבר יכול לעלות? לא יודע, יהיו פה מומחי טכנולוגיה, הם יגידו כמה דבר כזה עולה. לא סכומים בשמיים בטוח. יוכל להמשיך שהדף שלו יהיה שייך לפייסבוק, ואז אני מקבל על עצמי שאז לפייסבוק יהיו עוד זכויות שכרגע אין. רק כמו שכשאתה רוצה לקחת את המספר שלך מסלקום לפרטנר, אתה יכול לקחת את המספר, והטענה, אתה זוכר לפני, בסוף העשור של האלפיים, אז באו החברות הסלולריות ואמרו, אם תתן את מספרי טלפון לאנשים, מה שנקרא,
הם יכלו לזוז בין החברות.
ולא, וזה לא יחסה את העלויות האדירות שהיו לנו בהחזקת הרשת. אמרו, כמה עלויות היו לכם? בואו נתחשב, תן לכם פה איזה הקלט, תן לכם פה תוספת. בזה גמרנו את הסיפור. לא יכול להיות שתחזיקו את האנשים בתור בני ערובה, ותעשו מה שאתם רוצים, כי אתם פעם אחת מתחתם קבלים. אז כן, צוקרברג פעם אחת עשה אינטרפייס מאוד מוצלח לרשת חברתית, כל הכבוד, נצדיע לו, וזה לא אומר שהוא יכול עכשיו להחזיק את כל העולם בכיס הקטן שלו, ולהפוך להיות רקובע אג'נדה, לא ברמה של חצרוני, ולא ברמה של ישראל, ולא ברמה של תרבית, אלא ברמה גלובלית, בגלל שפעם אחת הוא עשה אינטרפייס.
אתה לא קצת נהנה יותר מדי מהוויכוח הזה, וזה גורם לך גם להקצין את הדעות שלך?
אלו הדעות האמיתיות שלי. אני רציונלי, יש מקרים שבהם אני תומך בשמאל, יש מקרים שאני בהם תומך בימין.
טוב, אבל אתה בדרך כלל בוחר עמדות קיצוניות משני הצדדים.
לא, אני בוחר בעמדה הרציונלית. אני רוצה שמישהו יסביר לי. אני באמת אשמח שכל אותם יפי נפש צדקנים ימצאו לי איזשהו הסבר למה דף הפייסבוק צריך להיות שייך לפייסבוק, אם אתה מוכן לשלם לה את העלות של החזקת הדף, והיא תוכל להמשיך למכור פרסומות כאוות נפשה. אני לא מבקש ממנה חס וחלילה לתת לי את האפשרות למכור פרסומות. אגב, גם על זה מחשבה שיכולה לעלות. אתה יודע, אחרי ככה בשנים מותר לומר, וואלה, בוא ניתן את הבעלות.
אתה רוצה להתחרות בפייסבוק.
אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה להתחרות.
לא, אבל עובדה שגם פייסבוק העיפו אותך, גם טיק טוק העיפו אותך, אז יש משהו שמפריע בך להם.
יש משהו בדברים שלי שמעורר זעם של אנשים ניאנדרטלים עם תעודת זהות כחולה, זה הכל. כן, אתה צודק, אין לזה ויכוח בכלל. זה אומר שאני לא צודק? לא. זה אומר שאני טועה? גם לא.
טוב, דווקא תעודת הזהות, אני לא יודע אם היא כחולה, כי הם יושבים בחולה האנשים האלה.
לא, מי שהתלונן עליי הם ישראלים, עזוב, כמה אנשים זרים ילכו לכתוב עליה?
לא, בסדר, בסוף פייסבוק ו... טיק טוק שלא יושבים פה, הם החליטו להוריד לך את הדף, כי הם לא רוצים להתעסק איתך.
אני לא חושב שלפייסבוק או לטיק טוק יש פה באמת עמדה פוליטית. אני לא קונספירטיבי כל כך. אני לא חושב שלפייסבוק או לטיק טוק אכפת מחצרוני. ישב שם איזשהו מישהו, או אפילו לא ישב אלא זה רק אלגוריתם, וראה יש 200 תלונות, אז יאללה.
חבל להתעסק איתו, יאללה בו שירץ.
במקרה של פייסבוק, זה מה שהם אמרו לבית משפט, אני, שוב, אין לנו דרך לבדוק אם הם צודקים או לא, אבל הם טענו שהיה להם שם יותר מ-1,000 תלונות. בטיק טוק אין לי מושג, כי לא הגענו עדיין לדיון. אבל שוב, זה שיש 1,000 תלונות, לא בא ואומר, ולו לרגע, שהדברים שאני אומר הם לא חוקיים. אגב, גם בית המשפט, כשהוא פסק לטובת פייסבוק, הוא לא בא ואמר, הדברים שחצרוני אמר הם לא חוקיים. הוא אמר, לא חובתה של פייסבוק לתת לו לומר את זה. ואני בא ואומר שהעמדה הזאת היא עמדה מיושנת, שמרנית, אנטי-דמוקרטית, ונגד חופש הביטוי. כי ככה זה, ואתה יודע, וגם אם בית המשפט העליון לא ישנה את פסק הדין, זו תהיה עמדתי, ואני חושב שגם אובייקטיבית זו תהיה העמדה הנכונה. אתה יכול בא ולומר, טוב שלא יהיה פה הרבה חופש ביטוי. יש אנשים שחושבים ככה. בממשלת ישראל, אני בטוח שיש שתם כמה אנשים שחושבים שדעות מסוימות אסור להשמיע אותם. שואלים אותי, מה העמדה שלי? אני free speech activist.
הכל, 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 גם הכל, ללכת לקרוא לראות באנשים
מי בן ברחוב שטיין, הכל. ועד, אני לא מתעסק בלירות באנשים. אתה מתעסק בלירות באנשים, רק תביא לפה אנשים שמתעסקים בקרימינולוגים.
טוב, אבל מילים יכולות להוביל לאלימות. ראינו את זה כבר גם פה, גם בארצות הברית, גם במקומות אחרים.
אנשים הורגים כי יש אצלם משהו דפוק, והמומחה לנזעי חשמל יוכל לפתור אולי את הבעיות. אני לא קרימינולוג. אני פרופסור לתקשורת ומתעסק בפרי ספיץ'. ואני אומר לך שאתה לא תסתום את הפה לאנשים, כי קיימת איזושהי אפשרות שאתה, שמנדה הוא יסיק ממשהו שנאמר פה. אגב, זה גם לא רלוונטי לדברים שאני אומר, כי אני לא, אי אפשר להגיד שהדברים שלי מסתה לימוד, גם פייסבוק, טיק טוק אומרים את זה, לא יודע מה טיק טוק יאמרו, אבל פייסבוק לא אמרו את זה, אבל הוא אמרו הדברים שלא גורמים אי נוחות לאנשים, אבל כן, זה חלק מהמשחק.
טוב, אי נוחות זה התפקיד שלך בחיים, לגרום לאנשים אחרים.
אי נוחות זה חלק מהמשחק הדמוקרטי. תגיד, אתה היום הולך, פותח טלוויזיה בשמונה בערב ורואה את חדשות הערב. את נוח לך? לא, גם לי לא נוח. אני שומע את רוב חברי הכנסת שם, ומאוד מאוד לא נוח לי. אז מה? אז אני חושב שצריך לסתום את הפה. אני חושב שזה קשור לאיזושהי רגישות יתר על גבול הפסיכוזה, שאנחנו כחברה פיתחנו בשנים האחרונות, שאנחנו לא מסוגלים לסבול כאב. אתה יודע, כל טיפול רפואי, אתה עושה אותו עם איזה מיליוני רכושים ולייזרים. אתה לא, אני חייב להגיד לך איזשהו מקרה, אחרי זה בטח תחתוך את זה, אבל כאילו בכיף תחתוך את זה.
יאללה.
תחתוך את זה. תקשיב, לפני בערך שנתיים, אני לא טועה, איזשהו ארגון ימני, נדמה לי זה מפלגת נועם, פרסמה בארץ מודעה, אבא, אמא, המשפחה הנורמלית. ושוקן הוריד להם את המודעה, פרסמו אותה, ואז שוקן אמר, לא הייתי לא צריך לפרסם. סליחה, הבן אדם שילם לך, הוא לא ביקש אפילו שתפרסם מאמר שלו. זו דעתו, עכשיו זו דעה שהיא שונה ב-200% מדעתי. אני נגד ילדים, אני נגד נישואין. אבל אני לא אתן למישהו לפרסם מודעה שאומרת, אבא, אמא, ילד, משפחה נורמלית, זו דעתו, הוא רוצה להטיף לזה. מה הבעיה? מה הבעיה שמישהו יגיד שאבא, אמא, ילד, זה משפחה נורמלית? אז מה, שיהיה איזשהו הומו שנפגע בזה? הוא יחיה עם הפגיעה עם זה, כי הוא רבק, ואני בטוח שישנם בני ברק אנשים שמאוד מאוד מרגישים פגועים כשהם רואים זוג הומואים עם ילד. אלו החיים, אתה נפגע. לא כל מה שאומרים לך נחמד. אתה תראה כמה הודעות אני מקבל ביום שפוגעות בי רק בדרך שאני הולך ברחוב. אז מה? אלו החיים.
שולחים לך הודעות.
בלי סוף, רוצה?
יאללה, תקריא.
בוא אני אקריא לך הודעה שקיבלתי עכשיו, בבקשה.
בשידור חי.
בשידור חי. לא בשידור חי, זה בשידור דחוי של, של, כן, של איזה 10 דקות. זו הודעת אס-אמס שהגיעה אליי בדיוק כשנכנסתי לפה. היא כך שהיא, אני אפילו לא יודע אם היא יותר מעצמת או יותר משעשעת, אבל זה הולך ככה. היי, אתה רואה שההודעה קיימת. השגת מספר שלך מקבוצה שמתבוררים בארץ ישראל, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מעריכים אותך, יש מצב לסרטון אירוטי שלך עם חומץ 3% רוקד על עמוד בעירום מלב עם חוטיני. נו, אז אתה מבין, זה לא דבר שההודעה שאני רוצה לקבל.
אבל לא ענית להם.
לא עניתי להם,
כי זה... אתה עדיין מצלם את הסרטון.
לא, אני לא אצלם את הסרטון, בטח לא בחינם. אבל זה חלק מהמשחק. חבר'ה, תפנימו, לא צריכים להיות נחמדים לכם. ואם אנחנו חוזרים לסיפור של ירין שרף, שאיתו התחלנו, אז שמע, הבן אדם הוא אנס והוא דוחה. אבל הבעיה היא לא בסרטונים שהוא העלה. הבעיה היא שאת הבן אדם הזה היה צריך לשים בקרה, כי הוא... אלים, לא כי הוא מעלה סרטונים לא נחמדים.
טוב, עכשיו הוא עומד לדין.
כן, אני מההתחלה חשבתי שהבן אדם צריך לשבת בכלא איזה 20 שנה, זה מקרה קלאסי שצריך לתת לו לא רק את העונש המנדטורי, אלא תוספת קטנה. האיש דוחה, 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 אבל הבעיה לא בסרטונים.
אתה מוכן לקרב הבא מול טיק טוק?
כן, יחליט מה שבית משפט, מה שיחליט. אם יחליט שאני, אם אני נצח, אז אני אשמח מאוד. אם אני אפסיד, אני אגיד שזה הפרצוף של מדינת ישראל.
אמיר חצרוני, תודה.
להתראות.
ועכשיו נדבר על אלגוריתמים, אותם דברים מוזרים ומפחידים שקובעים לנו מה אנחנו רואים בפייסבוק וגם במקומות אחרים. שלום רן ברזיק.
שלום שלום.
אז בוא נתחיל, אתה פה המתכנת, תגיד לי ב-30 שניות מה זה אלגוריתם.
אוקיי, אלגוריתם בגדול זה דרך לומר למחשב לעשות דברים. הכי פשוט שיש.
אז למה זה מפחיד?
אלגוריתם הם דברים פשוטים יחסית, אבל לפעמים יכולים להיות מאוד מאוד מורכבים. וזה מתחיל להיות מפחיד כאשר זה נוגע לחיים של כולנו. כי אפילו הבן אדם הכי טכנופוב שיש, הוא אומר, אוקיי, מה לי ולדברים המוזרים האלה? אלגוריתם? מה זה? לא מעניין אותי בכלל. אבל אתה מושפע, אפילו אם אתה לא מחובר בכלל למחשב, אתה מושפע מהאלגוריתם. ניתן את הדוגמה הכי פשוטה שיש. אתה יושב ומתייבש בצומת של עזריאלי במשך דקות ארוכות בשמש הקופחת בהמתנה לרמזור ירוק.
כי ברמזור יש מחשב ואלגוריתם.
בדיוק, ואתה אפילו לא נגעת במחשב, כבר אתה מקלל את יומך.
ולמה הוא מעניש דווקא אותי?
כי כל מיני סיבות, וזה מה שיפה באלגוריתם, או מגעיל באלגוריתם, תלוי כל אחד מנקודת ההשקפה שלו, כי רק מתכנתים יודעים באמת מה הולך שם, ואתה לא יודע אם אתה מתייבש בשמש במשך רבע שעה, כי אלגוריתם לא זיהה איזושהי תנועה של מכונית, או שהוא זיהה למשל, הוא לא מזהה אותך כבן אדם, כי צבע אורך כהה.
זו בדיוק הבעיה, אותם מתכנתים לא לוקחים אחריות, ואחד המחקרים הקלאסיים בנושא הזה, האלגוריתם היה צריך להבחין בין בני אדם לבין קופים, ובמקרה של אנשים שחורים, הם סופגו כקופים.
אכן כן. ועכשיו, מעבר לאיזוטריה, זה דברים מאוד חשובים, כי למשל, יש אלגוריתמים שממיינים אנשים למקומות עבודה. וזה לא רק המלצה, לפעמים גם זה סינון אוטומטי. אז אם למשל אתה אדם שיתרם הזה לא להיוולד כאישה, אוקיי, המגדר הלא נכון, אז יכול להיות שאתה טיפול בסינון, ויש מקרים כאלה, לא מעט מקרים אצל אמזון.
כי האלגוריתם לא רוצה נשים?
לא כתוב באלגוריתם, אם אישה, זרוק קורות חיים לפח. אלא, למשל, אם יש איזו הפסקה של שלוש שנים בקריירה, אז אנחנו נזרוק את קורות החיים שלה לפח. עכשיו, מה לעשות שרוב האנשים יש להם הפסקה בקריירה, ומי שתכנן את האלגוריתם, הוא לא חשב על זה, הוא לא רצה להפלות נשים, אבל זה יצא ככה. זה דברים האלה קורים, כי זה דברים שהם מורכבים, וגם כי מתכנתים הם אנשים ש... ואני מעיד על עצמי פה, טכנוקרטים. והרבה פעמים אנחנו לא חושבים על ההשלכות, מה שנקרא, ארוכות הטווח. והדברים האלה יכולים באמת להשפיע. להשפיע
בוא נביא ממש. עוד דוגמאות. אחת הדוגמאות מסוף השבוע זה, האלגוריתם של יוטיוב זיהה שסרטונים שבהם אנשים מצילים חיות, הם מאוד מאוד פופולריים, התחיל להמליץ המון על הסרטונים האלה, כתוצאה מזה אנשים התחילו לצלם את עצמם מצילים חיות, ובמקרה היו מעמידים את החיות האלה בסכנה, בעצם היו מביימים דברים, חיות מתו כתוצאה מהמהלך הזה, ויוטיוב פורסמו בסוף שבוע, שמפסיקים עם הדבר הזה, לא ימליצו יותר על סרטונים של הצלת חיות.
נכון, האלגוריתמים שהוא גורמים לנו הרבה פעמים גם לשנות את ההתנהגות שלנו. אוקיי, לצורך העניין, ויש לא חסר דוגמאות של למשל בפייסבוק, שאנשים כותבים פוסטים, למשל, מאוד מכתבים, או שמעוררים רגשות שליליים, גם אם לא תמיד נכונים, כדי לעורר את הטראפיק, או בגוגל למשל. זה קורה המון, וזה כמובן בעל השפעות מאוד הרסניות על החברה, מעבר להתייבשות בשמש, או מעבר לקורות החיים שלי, כשאנחנו מגבירים כיתוב, וכולנו רואים מה קורה ברשתות החברתיות.
למה האלגוריתם אוהב כיתוב? למה אוהב את טראמפ ופחות אוהב את ג'ו ביידן?
כי ברגע שיש כיתוב, ברגע שיש רגשות שליליים, שנאה, קנאה למשל, אם אני רואה למשל אנשים יפים באינסטגרם, כולנו היינו שם, ואז אתה נשאר שם. וככל שאתה נשאר יותר, כך אפשר להציג לך יותר פרסומות.
שזה הכסף של פייסבוק, גם אינסטגרם וגם של גוגל?
כן, של כולם. אני רוצה שתהיה כמה שיותר שתהיה בתוך האפליקציה שלי, גם אם לצורך העניין אני יודע שזה מעורר אצלך רגשות שליליים, בגלל שיש שם מהנדסי תודעה, אני לא אוהב כל כך לומר מהנדסי תודעה, אבל כאלה שהאלגוריתמים שם הם כל כך חזקים, ומונעים על ידי, באמת נכתבו על ידי אנשים מאוד מאוד מבריקים, אז לאדם פשוט, אדם רגיל, אפילו אדם מחוכם, אין שום יכולת לעמוד בפני זה.
אז בוא נחזור לאותו טראמפ, כשהוא כותב בקפיטל לטרס איזושהי כללה באנגלית, אז למה זה מעורר אותנו יותר ממשהו, תמונה של פרח?
כי דברים שמכתבים, דברים שמרגיזים, מעוררים אותך יותר. הדבר הכי גרוע שיכול להיות למישהו, להפגין כלפי משהו שאתה לא אוהב, זה אדישות. אנחנו לא מתוכנתים להגיב באדישות כלפי דברים שמעוררים בנו רגשות. ההפך מאהבה זה שנאה, לא אדישות.
אז כשמשעמם, אנחנו פחות פשוט רואים פוסט אחר, לא שמים לזה לייק, לא שמים קומנט, וכשטראמפ מעצבן אותנו, אז אנחנו כן.
כן, ואז אנחנו נדלקים, כועסים, ומשתפים את זה, תראו, תראו מה הוא אמר, כמה פעמים אנחנו רואים את זה בטוויטר, בפייסבוק, תראו, תראו מה הוא אמר, תראו גועל נפש, וזה נורא, והכל התפשט, והכל נהיה רעיל.
ואותו גועל נפש פשוט מפיץ את אותה בשורה עוד פעם ועוד פעם.
נכון, גם על ידי אנשים שמתנגדים לגועל נפש הזה, להפך, הם מפיצים את זה, ואז אתה כועס ונשאר, ובינתיים הפרסומות
רצות והן עושות כסף.
רצות. עכשיו, אין שום בעיה להרוויח מפרסומות, אבל מה שקורה בגלל האלגוריתמים האלה, שמעוררים שנאה, כיתוב והכל, אז לא רק שאתה נשאר באפליקציה יותר ונהנה, אתה נשאר באפליקציה למרות שאתה סובל. ואני מבטיח לך שכל מאזין שיחשוב טוב, אם הוא באמת נהנה להיכנס לאינסטגרם ולראות את כל האקסיות שלו חוגגות, לא בטוח. אני לא הייתי נהנה מזה.
מרק צוקרברג, שהוא מדבר על זה שהוא ישנה את האלגוריתם, פעם בחצי שנה הוא אומר את זה, האלגוריתם יציג יותר בני משפחה, יציג יותר חיות, יציג פחות עדכונים חדשותיים, ובסוף אנחנו נשארים עם אותו חר. למה זה קורה?
המטרה של פייסבוק, של גוגל, יוטיוב וכו', זה להרוויח כסף. אנחנו חייבים לזכור את זה, כאשר אנחנו בעצם משתמשים בשירותים האלה, ולזכור שהאלגוריתם תמיד עובד לרעתנו. גם כשאנחנו מתייבשים בשמש עם הרמזור, וגם כשאנחנו בעצם בפייסבוק או בטוויטר.
למה לרעתנו?
כי המטרה היא להשאיר אותנו כמה שיותר באפליקציה. דרך אגב, זה אחד...
טוב, ברמזור הוא לא רוצה להשאיר אותנו כמה שיותר זמן, מזה הוא לא מרוויח כסף.
כן, מזה הוא לא מרוויח כסף, אבל לפעמים יש גם שיקולים אחרים, אז לפחות בפייסבוק וביוטיוב, המטרה של האלגוריתם זה לעורר בנו רגשות וכדי שנישאר. דרך אגב, טוויטר במקרה הזה היא מאוד עדיפה, כאלגוריתם שלה הרבה יותר חלש. היא מאוד מתעדפת אנשים שאתה עוקב אחריהם כבר ואין כמעט הדהוד.
אז בהקשר הזה גם הקונגרס האמריקאי נזעק לנקודה הזאת, והוא קורא למנכ"לים של החברות האלה, מדבר איתם על אותו אלגוריתם, מה קורה שם, ולמה אי אפשר לשים איזה ועדה מפקחת מטעם הקונגרס שתעבור על האלגוריתם של פייסבוק או גוגל?
כי הקונגרס הוא מאוד מאוד לא טכני, ואנחנו ראינו את זה בכמה וכמה דברים.
מחוקקים יחסית מבוגרים שלא מבינים בזה שום דבר?
וגם בגלל שזה מאוד מאוד מורכב. יש עכשיו המון המון בעצם בתעשייה, המון שיח על מה שנקרא תכנות אתי, אלגוריתמים אתיים. איך אנחנו בעצם מוודאים שאלגוריתם לא מפלה אף אחד, או לא גורם צער, או לא גורם עצב, במיוחד על העניין של אפליית אוכלוסיות. והקונגרס האמריקאי, וגם כמובן גם, דרך אגב, באירופה גם, התחילו לבוא ולדרוש הסברים מחברות הטכנולוגיות, מה הן עושות בנוגע לעניין הזה של האתיקה. העניין פה הוא לא פיקוח ספציפי על האלגוריתם, אלא בואו נשים אנשים שמבינים מה הם עושים, שתדריכו את המתכנתים, כי בסופו של דבר מתכנתים, וגם פה אני יכול להעיד על עצמי, רוצים לעשות טוב לעולם. הם באמת שכן, הם אנשים חיוביים.
אז מה צריך לתדריך? מה צריך להגיד להם?
צריך לשים חוקרי אתיקה, במוקדי, בעצם מוקדי הביזדב האלה, שזה ביזנס ודבלופמנט ביחד, כדי שהאלגוריתמים האלה יעבדו לטובת הצרכן, או לפחות לא כל כך נגדו.
בוא תנסה להדגים לנו, ביוטיוב ישימו בן אדם, חוקר, חוקרת, שמתמחים בזה, כשכל פעם שיש אלגוריתם, הם ישבו עם הצוות ויגידו, זה טוב, זה לא טוב?
כן, כנראה שכן. שוב, יש המון קונסטלציות. מצד אחד יש כאלה שאומרים, לא, תחשפו לחלוטין את האלגוריתם, תנו לנו להבין, תנו לנו לראות. מצד שני יש את אלה שאומרים, לא, רגע, זה סוד מסחרי, בסופו של דבר. כי אם למשל, כולנו נדע מה האלגוריתם של גוגל לשים אתר במקום הראשון, שיש לזה משמעות כספית אדירה, אז זה לא יראה טוב מבחינת גוגל, וגם זה לא יראה גם טוב מבחינתנו.
טוב, בהקשר לזה דווקא באוסטרליה, הרגולציה החדשה קובעת שגוגל צריכה לחשוף מה האלגוריתם שלה לדירוג אתרים, וכל פעם שהיא עושה שינוי להודיע על זה שבועיים מראש. היה על זה מחלוקת מאוד גדולה בין גוגל לבין אוסטרליה, בסוף גוגל סוג של נכנעה.
תלוי באימפקט.
את מי שואלים.
תלוי גם את מי שואלים בנוגע לקנייה. בכל מקרה יש כל מיני פרדיגמות, אבל העניין הוא שאנחנו חייבים כאזרחים להבין שלאלגוריתם יש חלק הולך וגדל בחיים שלנו, גם אם אנחנו לא משתמשים במחשב, גם אם אנחנו לא משתמשים בפייסבוק, בסופו של דבר, קורות החיים שלנו עוברות סינון. מרשמים שלנו עוברים סינון, אוקיי? יש אפילו מערכות שמתעדפות אנשים שמגיעים לבתי חולים, מבחינת מנסות לנתח אותן, וגם פה, דרך אגב, יש בעיות באלגוריתמים. אז זה משפיע על כולנו, וכדאי שכולנו לא ניבהל כשמדברים על אלגוריתמים ונפק טיפה יותר להתעניין.
בתור אדם בודד אני יכול לעשות עם זה משהו, או שפשוט רק להיות מודע?
יש למשל דרכים להשפיע על האלגוריתמים, למשל בתחום הפרטיות. אם אתה מונע מפייסבוק ומגוגל לדעת עליך דברים, הפיד שלך יהיה טיפה פחות מעניין, טיפה יותר משעמם, אמיתי לחלוטין.
ופחות מעצבן, פחות יעורר רגשות שליליים כמובן.
כן, ופחות תבזבז זמן על להיכנס אליו. אמיתי לגמרי, כל מי שמאזין יכול לנסות, להתקין יובלוק אוריג'ן, להתקין חוסם פרסומות, במיוחד שמתרגט את פייסבוק או את גוגל, ולראות איך הפיד שלו אחרי שבועיים, חודש, נהיה פחות מעניין.
יותר נקי ויותר כיפי, אבל לא?
כן, וגם אתה יותר
מתמקד. תלוי מה זה כיפי, אגב.
כן, שוב, אתה יותר מתמקד באנשים שאתה רוצה, וגם, שוב, גם פחות זמן. אוקיי, אף אחד לא נהנה באמת להיות שם 4 שעות או 5 שעות ביום.
אם אנחנו מסתכלים 5 שנים קדימה, אז הערכה שלך תהיה רגולציה בכל מדינה, יחליטו לחברות האלה מה לשים, מה לא לשים, והעולם יהיה ורוד יותר?
תהיה יותר רגולציה, וימצאו מעקפים, או ימצאו...
זאת אומרת, יהיו אלגוריתמים יותר מתוחכמים ש...
או אלגוריתמים, או בינה מלאכותית, וגם הטכנולוגיה מאוד מתפתחת, לאו דווקא בגלל איך שאנחנו מכוונים אותה. אני מבטיח לך שאנשים שעשו אלגוריתמים שהם biased, הם לא רצו לעשות את זה, זה קורה. אבל כן, העתיד לא יהיה יותר ורוד, אבל הוא יהיה עתיד שונה.
רן ברזיק, תודה.
תודה ויום טוב.
הארץ השבוע כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, יונתן מניאביץ' ודן ברומר היו על הסאונד. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות.